השיעור לכף ג' ניסן, בחלקו האחרון של פרק מ"א. השיעור מתחיל בדף נ"ח עמוד ב', המילים והנה בהכנה זו של מסירת נפשו. השיעור מסתיים בסיום הפרק בעמוד הבא, דף נ"ט עמוד א', וכולי היי ואולי וכולי כנ"ל.
והנה בהכנה זו של מסירת נפשו להשם, אחרי שהיהודי מכין את עצמו בהבנה הזו ובהכרה הזו שהוא צריך למסור את הנפש שלו לקדוש ברוך הוא, יתחיל ברכות השחר. הרי הברכה הראשונה הזו, אלוקיי נשמה שנתתי בי, זה הקדמה לברכות השחר. אחר כך באים כל ברכות השחר, שאתה מבין שהעיניים שלך שנפתחו זה תודה להשם, והרגליים שלך שמהלכים זה תודה להשם, וכן הלאה וכן הלאה. אז קודם כל תכין את עצמך כהקדמה. בעצם מה אני עושה פה, מה אני צריך לעשות פה בעולם, להתחבר לקדוש ברוך הוא. אחרי שהבנת את ההכנה הזו, עכשיו תתחיל למה ברכות השחר, ותתחיל לחשוב את ברכות השחר, כל ברכה וברכה, את התודה הספציפית על עניין מסוים. וכן, בהכנה זו, יתחיל ללמוד שיעור קבוע מיד אחר התפילה. אחרי שהתפללת, הרי כל התפילה, זה יתחיל ברכות השחר וכל התפילה. אחרי התפילה, סיימת את התפילה, עכשיו אתה הולך ללמוד. תעשה עצירה, תחשוב, מה אני הולך ללמוד? תורת השם. למה אני הולך ללמוד תורת השם? כי זה האמת של הנשמה שלי. אז אני כרגע הולך להתמסר לקדוש ברוך הוא. תעשה את ההכנה הזו במחשבה שלך, ואז תתחיל ללמוד. וכן, באמצע היום, סיימת ללמוד שיעור אחרי התפילה, הלכת לאכול, הלכת לעסקים וכדומה, צבעת לך עיתים לתורה, הלכת באמצע היום ללמוד תורה. אז באמצע היום כשאתה הולך עכשיו ללמוד תורה, קודם שיתחיל ללמוד, לפני שאתה מתחיל, לפני שאתה פותח את הספר, תעצור לשנייה ותחשוב מה אתה הולך ללמוד כרגע. אתה הולך ללמוד סתם חוכמה יפה? אתה פשוט במקום לקחת מהארון את הפיזיקה ולקחת להבדיל את הגמרא? לא. אתה הולך עכשיו להתחבר לקדוש ברוך הוא וללמוד את החוכמה שלו ולמצוא את עצמך אליו. תחשוב את זה לפני הלימוד שתדע, זה לא סתם שתדע, שתוכל, כמו שמבואר, שכל החמישה חמישי תורה מתחיל בספר הראשון, ספר בראשית. בראשית זו המילה הראשונה. האות הראשונה זה ב'. למה לא האות הראשונה א'? לכאורה הרבה יותר מתאים היה שהתורה תתחיל מ-א', לא מ-ב'. היו יכולים את אותו פסוק לכתוב בלי לשנות שום דבר, רק לשנות את סדר המילים. אלוקים ברא בראשית את השמיים ואת הארץ. אז הייתם מתחיל עם א', הכל היה אותו דבר. למה מתחיל דווקא עם ב'? ובמיוחד, כפי שידוע, הסיפור שהיה תלמי המלך, שכינס 70 זקנים ב-70 חדרונים נפרדים, וביקש מהם לתרגם את כל התורה ליוונית, כל אחד בנפרד, רצה לראות האם יש תיאום או שאין תיאום, והיה נס גדול שכולם תרגמו בדיוק אותו דבר, וכולם שינו מספר שינויים בדיוק אותו דבר. אחד השינויים שהגמרא אומרת, שכולם שינו אותו דבר, שאצלו הם כתבו אלוקים ברא בראשית את השמיים ואת הארץ, במקום לכתוב בראשית ברא אלוקים. כולם עשו את השינוי. מה הסיבה שהם עשו את השינוי? אומרת הגמרא שאם הם היו כותבים בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הם היו חושבים שאותו טיפש גוי היה יכול לחשוב שבראשית זה שם של מישהו שהוא ברא את אלוקים ואחר כך את השמיים ואת הארץ גם כן הוא ברא. כדי שאותו טיפש לא יחשוב כך, אז הם עשו אלוקים ברא בראשית. אוקיי, אבל נעצור רגע ונחזור ונסתכל איך נראית אם כך התורה של נמצאת בידה של תלמי, ולהבדיל איך נראית התורה שנמצאת בידינו. התורה שנמצאת אצל תלמי מתחילה באלף, והתורה שנמצאת אצלנו מתחילה בבית, כי אצלו זה מתחיל במילה אלוקים ואצלנו זה מתחיל במילה בראשית. מה הסיבה שהתורה מתחילה דווקא בבית? אומרים כי התורה, השכל, הלימוד זה בית, זה מספר שתיים. לפני שאתה מתחיל ללמוד יש את האלף, שזה ההתבוננות בנותן התורה, בקדוש ברוך הוא, באלוקות. אם התורה הייתה אצל הגוי, התורה אצלו זה אלף, שכל יפה, זה הכל. אין לו את החיבור לאלוקות שמעל התורה. אבל אצלנו, אצל עם ישראל, התורה זה הבית. השכל, הלימוד זה הבית. מתי זה שכל של תורה? כשזה מתחבר לאלף, שהוא לפני זה, שזה הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר גם כאן. שבאמצע היום, קודם שיתחיל ללמוד, צריכה ההכנה הזו לפחות. לכל הפחות ההכנה הזו. למה רק קודם שיתחיל ללמוד? רגע, ומה באמצע הלימוד? באמצע הלימוד הוא צריך לחשוב על מה שהוא לומד. באמצע הלימוד הרי אדם לא יכול לחשוב שתי מחשבות. הוא לא יכול באמצע הלימוד לחשוב כל הזמן, אני לומד תורת השם, אני לומד תורת. אתה לומד עכשיו אילו מציאות שלו ואילו חייב להחריב, אז אתה צריך לחשוב על המציאות ולחשוב על המצב ולחשוב על הדוגמה ולחשוב על הסברה. אתה לא יכול בשעת מעשה לחשוב כל רגע שאתה לומד כרגע תורה לשמה. זה אתה יכול לעשות, אתה לא יכול גם זה וגם זה. אז לפני הלימוד תחשוב מה אתה הולך כרגע לעשות, בלימוד תחשוב על הפכל שנמצא בדברים. כנודע, עכשיו מאיפה יודעים שזה שווה מה שחשבתי לפני? הרי טוב, לפני הלימוד חשבתי על זה, אבל בשעת הלימוד כבר חשבתי על הפרה ועל החמור ועל המציאות ועל הדברים שכתובים שם בגמרא, ולא חשבת על הקדוש ברוך הוא. מה עובר מה שחשבתי לפני? אומר אדם לא זכן, אביא לך הוכחה שמה שאתה חושב לפני עוזר מבחינה הלכתית גם למה שאתה עושה אחרי. מה ההוכחה? כנודע שעיקר ההכנה לשמה לעכב, עיקר ההכנה שאדם צריך להתכונן ללימוד כדי שהלימוד יהיה לשמה, ואחרת זה מעכב, אחרת זה לא נקרא לימוד תורה, הוא בתחילת הלימוד בבינונים. אצל בינונים זה רק בתחילת הלימוד, אצל בינונים זה לא יכול להיות בתוך הלימוד. אצל צדיקים, הם אנשים כאלה גבוהים, בתוך הפלפול נמצא אצלהם האלוקות בגלוי. אבל אצלנו, אצל בינונים ועבדה אצלנו, אז יש את השכל, אתה לא יכול גם על זה וגם על זה. אז לפחות לפני, תחשוב על זה. מאיפה יודעים שזה עוזר? הוא מביא דוגמה. כמו בגט, כשצריך לכתוב גט, הרי הסופר לא יכול, הסופר של בית הדין, לא יכול להחזיק במגירה של בית הדין סטוק של גיטין מוכן, ויבוא אדם שיוצא לגרש את אשתו, אז נשלוף את ה... הוא צריך לשבת ולכתוב את הגט. למה? כי הגט צריך להיכתב עם מחשבה של הסופר, שהוא כותב זה לשם האישה הזו, לשם הבעל הזה, ולשם מצוות, ולשם עניין של גירושים. זה צריך להיות מחשבה, זה לא יכול להיות בדפוס, זה יכול להיות אוטומטי, זה יכול, חייב להיות מחשבה בשעה כתיבת הגט. אחרת הגט פסול, זה לא גט. אותו דבר בספר תורה. ספר תורה צריך שיהיה בו את הקדושה, שאדם שכותב ספר תורה, סופר סתם צריך לחשוב, הרי אני כותב לשם קדושת ספר תורה. אם הוא כתב סתם ולא חשב אפילו מה הוא עושה, הספר תורה אין לו את הקדושה. אז מתי חושב הסופר לפני שהוא כותב את הגט, או לפני שהוא כותב את הספר תורה, או בשעה כתיבה? ההלכה אומרת שצריכים לשמה לעכב. חייב שתהיה מחשבה לשם האיש, האישה, או לשם קדושת ספר תורה, ואחרת זה מעכב. אבל ודיו מספיק שיאמר בתחילת הכתיבה, הרי אני כותב לשם קדושת ספר תורה. או לשמו ולשמה. הוא יגיד בתחילת הכתיבה, אני כותב את הגט לשם אדם פלוני ולשם אישה פלוני שרוצים להתגרש. אחר כך בשעת הכתיבה יכול להיות שהוא לא חושב בדיוק על הנקודה הזו. אז ההלכה אומרת שמספיק שחשבת על זה בתחילה, וזה מועיל על הכל. זה דבר בענייננו. אדם צריך לחשוב בזמן הלימוד שהוא כרגע מתחבר לקדוש ברוך הוא ומוסר את נפשו להשם. תוך כדי לימוד הוא לא יכול לחשוב על זה, כי תוך כדי לימוד הוא צריך לחשוב על הדברים שכתובים בספר. אז מספיק שהוא חושב על זה לפני הלימוד, כהכנה, וזה יעזור שכל הלימוד שיבוא לאחר מכן יהיה נקרא לימוד לשמה. זה שהוא מביא אדמור הזקן דווקא דוגמה של גט וספר תורה, למה הוא מספק בדוגמה אחת, למה הוא מביא דווקא את שניהם? אז יש על זה אבא של הרבי, כתב ביורים גם על פי סוד, גם על פי קבלה על התניא. וגם דברים קלים יותר להבנה. בעניין הזה הוא כותב דבר פשוט. הוא אומר, כשאדם לומד תורה, הלימוד אמור לפעול עליו, על הנפש שלו, גם פעולה של סור מרע, להוריד ממנו את כל העניינים, את כל הדעות הקדומות, את כל הקשר לעניינים הלא טובים, פשוט לקלף ממנו את אותם קליפות. והלימוד גם אמור להמשיך עליו קדושה, להמשיך עליו את אור התורה, לרענן אותו, לזכך אותו ולרומם אותו. זאת אומרת שבלימוד התורה יש גם סור מרע וגם עשה טוב. מביא הדמור הזה כן דוגמה, גם מסור מרע וגם מעשה טוב. גט, מה זה? שאדם מגרש את האישה, למה הוא על פי תורה הוא מגרש אישה, כשהתורה אומרת הוא צריך לגרש אותה, כי מצב הערבה דבר, אז זה סור מרע. וספר תורה זה להכניס קדושה. הדמור הזה כן מביא דוגמה מגט וספר תורה, כי בכל לימוד ולימוד יש לנו גם דוגמה, גם משהו שהוא כמו גט וגם משהו שכמו ספר תורה, לכן הוא מביא את שני הדוגמאות הללו. וכשלומד שעות הרבה רצופות, אם זה קורה שאדם לומד כמה שעות רצופות, שעתיים, שלוש, ארבע, הוא לומד רצוף, בלי הפסקה. אז לפני שהוא התחיל ללמוד, אז הוא חשב, הרי מי הולך ללמוד לשם, למצוא את נפשי להשם ולהתחבר עם חוכמת הבורא וכולי וכולי, כל מה שאמרנו. זה הוא התחשב לפני שהוא התחיל ללמוד. עכשיו הוא לומד כמה שעות ברצף. תוך כדי לימוד הוא צריך גם לעצור לרגע ולהיזכר בזה, הוא מספיק באמת מה שהוא חשב בתחילה. אומר אדמו"ר הזקן, יש לו להתבונן בהכנה זו, הנזכרת לעיל, בכל שעה ושעה על כל פנים. כל הפחות כל שעה תעצור ותזכר מה אתה עושה פה ברכב. כי מרוב שאם תלמד עוד שעה ועוד שעה, אתה בכלל לא תזכור מה קורה, אתה עלול לשכוח על הקדוש ברוך הוא. אתה יכול עלול ללמוד תורה ולשכוח על הקדוש ברוך הוא. כדי שלא תשכח על הקדוש ברוך הוא, כל שעה אתה צריך לעצור. אדמו"ר הזקן אומר, שלא סתם כל שעה, כל שעה, כל חצי שעה, כל רבע שעה, כל שעתיים, מה זה כל שעה? כי כל שעה אתה מתחדש. כל שעה מתחדש החיות האלוקית שאתה מקבל. כל שעה קדושת התורה שחודרת למוח שלך מקבלת מעלה חדשה. ועכשיו אתה צריך להתחבר למעלה החדשה. מה הכוונה? כי בכל שעה ושעה היא המשכה אחרת מעולמות עליונים. כל שעה יש המשכה אחרת מעולמות עליונים שנמשכת. זה שאתה לא מרגיש, אתה לא מרגיש, אבל כל שעה יש המשכה חדשה. להחיות התחתונים, העולם הזה התחתון מקבל חיות, אנרגיה אלוקית, כל שעה זה משהו שונה. כל, כמו שיש בכללות, כל חודש זה משהו אחר. כל חודש יש את המסר שלו. כל שבוע יש פרשת השבוע, את המסר שלה. כל יום יש את המסר שלו. איזה יום בחודש היום? אז הוא אומר, היום זה חי בחודש, היום זה, זה בחודש. כל יום יש לו את ה... כל שעה ביום יש לו את העניין שלו. אז מה פרוש כל שעה? אז הוא מביא כאן את הלשון מספר יצירה, כפי שנראה מיד. כל שעה נמשך המשכה אחרת מעולמות עליונים לאחיות התחתונים, והמשכת החיות שבשעה שלפניה חוזרת למקורה בסוד רצו ושוב שבסבב היצירה. זה כמו בדופק הלב, אז הלב שולח דם לכל האיברים, והדם הזה דם מחומצן, והאיברים מקבלים מזה את החמצן, את האנרגיה שלהם. אחרי שהאיברים קיבלו את האנרגיה, מה קורה עם הדם אחרי שהוא נתן את האנרגיה שלו? חוזר אדם חזרה בלי חמצן, חוזר חזרה על הלב, מקבל על החמצן מחדש, ועוד הפעם. זה אותו דבר בגשמיות, אותו דבר ברוחניות. יש חיות אלוקית שיורדת לעולם, והעולם מקבל את החיות הזו. אחרי שעה, החיות הזו חוזרת, ובאה חיות חדשה לעולם. זה נקרא סוד רצו ושוב. רצו ושוב, רצו זה עלייה למעלה, שוב זה חזרה חזרה למטה. ככה זה עובד בגשמיות, ככה זה עובד ברוחניות. אז כל התורה שאדם למד בשעה הקודמת, עם כל התורה ומעשים טובים של התחתונים, כל שעה יש מברק, עולה למעלה, מסה של כל התורה וכל המעשים וכל הדברים הקדושים שנעשו בעולם הזה, כמו שאנחנו לומדים כל הזמן, התורה עולה למעלה, גטפים, כנפיים, הכל עולה חזרה למקורו, ועכשיו מקבלים אנרגיה חדשה להמשיך את השעה הבאה עוד הפעם. אז כל שעה אתה צריך מחדש, אתה לא יכול להישען לשעה, לשעה הקודמת, אלא כל שעה אתה צריך מחדש להתרענן בעניין הזה. כי בכל שעה שולט צירוף אחד מיודבט צירופי שם הוויה ברוך הוא, ביודבט שעות היום, וצירופי שם עתני בלילה הקנודע. ככה כתוב בקבלה, שיש בכל שם הוויה, הרי זה השם האלוקי, שמסמל את כל הסדר ההשתלשלות של האור האלוקי שיורד לעולם. כל העשר ספירות מרומזים בשם הוויה. יוד חוכמה, היי בינה, וו זה שש ספירות, והי האחרונה זה ספירת המלכות. כל עוד יש לה את המשמעות שלה. שם אדני זה מקביל של שם הוויה ברמה נמוכה יותר. עכשיו יש מושג שנקרא צירופי אותיות. מה זה צירופי אותיות? אם למשל ניקח שתי אותיות, א' וב', שתי אותיות בלבד. כמה צירופים אפשר לעשות משתי אותיות? שניים. אפשר לכתוב אב, אפשר לעשות את הסדר לכתוב בא. אם יהיה לנו שלוש אותיות כבר, כמה צירופים אפשר לעשות משלוש אותיות? שש. החשבון הוא מאוד פשוט. לוקחים את כמה שאפשר לעשות משתיים, ומכפילים את זה בשלוש אותיות. אז אם שתיים אפשר לעשות שתי צירופים, שלוש אותיות מכפילים את התוצאה הקודמת של שתיים כפול שלוש, יש לנו שש צירופים. ארבע אותיות, אז אנחנו צריכים לקחת את התוצאה של שש, כפול ארבע, זה 24. אז בארבע אותיות אפשר לעשות 24 צירופים. שם, רק בסוגריים, לסבר את האוזן, מי זורק בלי לחשוב, מהר. כמה צירופים אתם חושבים אפשר לעשות מ-10 אותיות? כמה בערך? כמה? תזרוק מספר. מהר. מעל 3.5 מיליון צירופים אפשר לעשות מ-10 אותיות. מעל 3.5 מיליון צירופים מ-10 אותיות. לא משנה, כך 10 אותיות. כשנצא לעשות כל מיני צירופים, תגיע ליותר מ3.5 מיליון. כל פעם אתה צריך לשמש כל ה10, כל פעם אתה עושה לצירוף
אחר. לא, אבל אתה לא יכול להגיד מי
ה10
לקחת
3
או משהו.
לא, תשאיר את כל ה10, וכל פעם אתה עושה צירוף אחר, תגיע ליותר מ3.
לפי השיטה שאמרת.
פשוט מאוד. תיקח את התוצאה של ה4, 4 זה כמה? 24?
24.
ב5 תעשה 24 כפול 5. וככה תכפיל, תיקח מחשבון, תראה שתגיע ב10 ל... וככה, בספר יצירה, הלשון בספר יצירה כתוב כמה, ספר יצירה מפרט את זה, אומר שתי אבנים בונות שתי בתים, זה הלשון. זה הלשון בספר יצירה, שתי אבנים, אבנים זה אותיות, בונות שתי בתים, 3 אבנים, 6 בתים, 4 אבנים, 24 בתים, אחר כך כתוב 5, בהמשך כתוב, לא זוכר את הלשון בספר יצירה, אבל הלשון שם הרעיון, ההמשך זה מה שאין הפה יכול לספור. אומרת, אתה עובר את השש ושבע, אתה כבר מגיע למספרים כאלה שאתה... אתה... זה עולה ועולה. זה אומר... וכן הלאה, הנה, תעשה עם מחשבות ותראה כמה זה. זה אומר, סתם זה בדרך אגב, לא הנושא שלנו ולא רוצה להאריך בזה בכלל, אבל ממש במילה אחת, אם כבר הזכרנו את זה, באריכות יותר נלמד על זה בשאר האיכות והאמונה, שם הדמור הזה כן מסביר שהחיות, האנרגיה של הבורא, שמחיה את כל הבריאה, נמשך מהאותיות של 10 מאמרות שמהם נברא העולם. וב10 מאמרות יש את כל הבריאה. הכל, בכל, מכל כל. איך יש ב10 מאמרות את כל הבריאה? אז הוא אומר, כל הבריאה נמצאים בתוך 10 מאמרות, או בגימטריאות, או בחילופי אותיות, וכן הלאה. מה זה חילופי אותיות? או שהאות עצמה מתחלפת לאות אחרת, כמו א' יכול להתחלף ב-ה', אותיות הגרוניות יכולים להתחלף, אותיות הלשון וכן הלאה, או בצירופים שונים. צירופים, גם זה הלשון שכתוב שם בשאר האיחוד והאמונה. צירופים שונים. אז תחשבו כמה צירופים אפשר לעשות מ10 מאמרות שכתובים בתורה? אין גבול, זה פשוט במספרים בלתי מוגבלים, כמה אותיות שיש שם, כמה צירופים אפשר לעשות. אז כל נברא יש לו את ה... את המנת חיות שנמצא כתוב בתוך 10 מאמרות. איפה זה כתוב? יש נברא שכתוב בגלוי, שמיים, שמש כתוב בגלוי, יש נברא שכתוב בצורה כזו, בצורה אחרת וכן הלאה, עד בלי גבול. נחזור לענייננו. אם כך יוצא שבארבע אותיות יש 24 צירופים. שם עדני למשל, 4 אותיות, א' ד' נ' י', יש 24 צירופים. אז כתוב בקבלה שביוד ב' שעות הלילה מאירים רק מתוך ה-24 צירופים מעירים רק 12 צירופים. רק 12 מעירים. וביום, מתוך ה-24 צירופים של שם הוויה, מעירים רק 12 צירופים. איזה 12?
זה גם ניקוד אחר
לכל שם. זה עוד, נכון? עכשיו, רק פה יש פלפול ארוך שהרבי כותב על העניין הזה בדרך הקבלה, אבל נקודה אחת למחשבה. כמה צירופים יש בשם הוויה? כמה אותיות יש בשם הוויה? 24. אבל תבדוק, תתה על הנייר, תראה שיש לך רק 12 צירופים בשם הוויה. כי שתי אותיות זהות שם. וברגע ששתי אותיות זהות, אז יש לי רק 12 צירופים, לא 24. נכון? על זה יש פלפול ארוך של הרבי מביא בעניין הזה, אבל נקודת הדברים שהרבי מסביר, למרות שזה לא נוגע, אבל סתם נקודת הדברים, למרות שיש פעמיים A וזה אותו דבר, אז מבחינת כתיבה על הדף לא יצא לנו יותר מ-12 צירופים. אבל כל A הרי מסמל רעיון אלוקי אחר. אז אם ניקח את הצירופים, את התוכן שבהם, אז הרי שיש 24. כי כל A מסמל דרגה, זה בינה וזה מלכות, זה שתי דברים שונים. אז אם אלה יש כן 24, על כל פנים כאן, אז מה זה כאן לא נכנס לכל זה, רק דרך אגב נכנסנו את זה. ומה שהוא אומר כאן, שבכל שעה שולט צירוף אחד. ודרך אגב גם כל חודש שולט צירוף אחר משם הוויה. יש סידורים מסוימים.
שעה?
שעה. שעה זמנית, הכוונה כאן, לא שעה של 60 דקות, כי הוא אומר את הלשון, י"ב שעות היום. הרי ביום של חורף, יש מתחילת היום הסופו פחות מ-י"ב שעות.
נכון.
נכון? אבל מה? בשעות זמניות יש עוד, זה מה זה נקרא שעות זמניות? שעות זמניות זה נקרא שלוקחים את הפרק זמן שמתחילת היום עד סופו, ומחלקים את זה 12 חלקים. אז לפעמים יכול להיות דקה של שעה של 50 דקות, יכול להיות שעה של 70 דקות. אז תמיד יש י"ב שעות, זה לא משנה, כי זה נוגע להלכה להרבה דברים. צום זמן קריאת שמע למשל, למה זה תמיד כתוב לכם צום זמן קריאת שמע, צום זמן תפילה, בכל מיני שעות עגולות, לא עגולות, אין, זה כך וכך דקות, איך הגענו למספר הזה? כי זה תלוי בשעות זמניות. אז תמיד יש י"ב שעות, זה לא משנה, קיץ או חורף, י"ב שעות יש תמיד. אז בי"ב שעות היום שהן שעות זמניות, שולט בכל שעה צירוף אחר. על כל פנים, אז כל שעה צריך אדם לעצור ולחשוב מה בעצם אני עושה כאן. מה אני לומד כאן? אני לא לומד את תורת השם. המטרה היא לחבר את התורה ואת המוח לקדוש ברוך הוא. זה נקרא למצוא את נפשו להשם. עכשיו מסיים אדמו"ר הזקן את הפרק, ובסיום הפרק הוא אומר איזה חידוש מעניין. אני נזכר מה שאמרנו, והזכרנו זה היום בתחילת השיעור, ודיברנו בריכות בשיעור הקודם. אמרנו שהאהבה של יהודי לבורא, יש בזה דרגה של אנשים רגילים ודרגה של צדיקים. אנשים הרגילים, מה הם חושבים, שהם אוהבים את הקדוש ברוך הוא, מה הם מחפשים? מחפשים את הקרבה של עצמם, הם רוצים להיות קרובים. את הנחת של עצמם. צדיקים גדולים שחושבים על כל ישראל, על מי הם חושבים, לא על עצמם, אלא על מי הם חושבים? על הנאה. למה חושבים על עם ישראל? כי זה הנחת של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אדמו"ר הזקן בסוף הפרק הוא מחדש, הוא אומר, האמת היא שגם אדם שחושב על עצמו, הוא לא מסוגל באמת להרגיש את כל ישראל. הוא לא מסוגל להרגיש את הצימאון שלו לעשות נחת לבורא. הוא לכאורה חושב על הצימאון לחבר את נפשו. אדמו"ר הזקן, תדע לך שגם אדם שחושב על עצמו, הוא יכול לרומם קצת את עצמו ולחשוב למה אני רוצה להתחבר לבורא. לא בגלל שלי יהיה טוב, בגלל שזה יעשה נחת לבורא. גם את החיבור שלך אל תעשה רק בגלל שאתה תרגיש עם זה טוב. זה מדי אגואיסטי. אתה פשוט חושב על עצמך. פשוט אחד כיף לו בזה, אז אחד כיף בזה. אז אתה נשארת במסגרת האגואיזם. אז מה? אז אגואיזם שלך הוא רוחני ואלוקי, זה הכל. אומר אדמו"ר הזקן, תדע לך שגם כשאתה רוצה להתחבר לבורא, אל תחשוב על החיבור שלך יהיה מנחת מהעניין. גם בחיבור שאתה מחפש, תחשוב שלבורא יהיה נחת. מה יהיה נחת לבורא? כי כל אבא שרואה שהבן שלו מגיע הביתה, אז יש לו ודאי מזה שמחה, כמו שהוא יביא גם ללשון, נראה מבפנים. והנה, כל כוונתו במסירות נפשו להשם, על ידי התורה והתפילה, להעלות ניצוץ אלוקות שבתוכה למקורו, כל הכוונה שיש לו בעת התורה והתפילה, שהוא חושב על הניצוץ הפרטי שלו, שהוא רוצה את עצמו לחבר לבורא, אז אל תחשוב רק על עצמך, שלך יהיה טוב מזה. תאי רק כדי לעשות נחת רוח לפניו ידברך. גם כשאתה חושב על החיבור של עצמך, תעשה זה כי אתה רוצה על ידי זה לגרום נחת לבורא. כמשל, שמחת המלך, בבוא אליו בנו יחידו, בצאתו מן השביה ובית העצורים. כמו שהבן המלך יצא מהכלא, אחרי זמן רב, הבן מלך יצא, אז הבן מלך, אם הוא בן אמיתי, ממה הוא שמח? הוא יותר שמח מזה שהוא רואה את הפנים הסעובות של אבא שלו, ממה שהוא שמח שהוא יצא מהכלא. הוא רואה איזה שמחה יש לאבא שלו מזה שהוא סוף סוף רואה אותו, זה עושה לו עונג יותר מהשחרור של עצמו. זה דבר יהודי צריך להרגיש, הייתי בתוך הבית העשורים של היצר הרע עם כל השטויות שלו, הצלחתי להתרומם, אז ודאי שאני שמח שהצלחתי להתרומם. אבל אני צריך לחשוב יותר איזה שמחה אני גורם למלך שהבן שלו יצא מבית האסורים. אז תחשב יותר על המלך מאשר על עצמך. אם כל אחד שייך לזה. הרי סוף סוף כל אחד כל הזמן חושב מה, איפה אני נמצא בתמונה. ופה אדמו"ר הזקן דורש מאיתנו שגם אם אתה נשארת במסגרת של עצמך ועדיין אתה לא כל ישראל, אתה חושב על עצמך, אבל תתרומם קצת, אל תחשוב על עצמך וכל הזמן. גם אם אתה חושב על עצמך, תחשוב מה יש למלך מזה, כן? זה באמת אמיתי, אומר אדמו"ר הזקן, והנה, כוונה זו היא אמיתית באמת לאמיתו לגמרי, בכל נפש מישראל, בכל עת ובכל שעה, מאהבה הטבעית שירושה לנו מאבותינו. האמת שכל יהודי בטבע הפנימי שלו, שהוא ירק מאברהם, יצחק ויעקב, זה לא לחשוב על עצמך, לחשוב על הקדוש ברוך הוא. זה הטבע שלך. אם אתה לא מרגיש את זה, אז הטבע שלך כרגע חבוי, תעורר את זה. אבל זה קיים אצלך, אתה יכול לעורר אצלך את הטבע הזה, שאהבתך תהיה לבורא יותר מאשר אהבתך לעצמך. זה דרגה, שכדי להגיע לזה צריך כנראה ללמוד עוד הפעם מפרק א' עד פרק מ' א', 40 פרקים לשנן ולראות את כל המהלך, ולהתחבר לרעיון הזה, בכל רגע ורגע, בכל שעה ושעה לך. אבל זה, אדמו"ר הזקן קובע שכל אחד יכול להגיע למצב הזה. לא צריך להיות בשביל זה צדיקים
גדולים. אדם מרגיש שהוא עומד
די, זה חושב, אין ספק, זה מצוין, לא, קודם כל, כן, באותו רגע שאדם מתגבר הוא בינוני באותו רגע, אין ספק, כמו שדיברנו הרבה פעמים שבינוני זה לא חייב אדם לחשוב, אם אני בינוני כל החיים, או כלום, כמו שאדם אומר, הרבה פעמים אנשים אומרים, אני לא רוצה, או הכל או כלום, או שאני דתי, או שאני לא, לא רוצה באמצע. זה לא, אבל זה לא נכון, זה הסתכלות שהיצר הרע מכניס לבן אדם, אין דבר כזה. בכל רגע ורגע זה הכל של הרגע הזה. ברגע הבא זה הכל של הרגע הבא. אל תחשוב, אה? מפעם כל רגע, אז ברגע הזה אדם הצליח והתחבר ועמד בניסיון, אבל ברגע הזה הוא בינוני. מה יהיה ברגע הבא? בעזרת השם גם כן. כן הלאה. האם אדמו"ר הזקן אומר, למרות שאמרנו שכל אחד יש לו בטבע את העניין, אבל אל תצפק רק בלעורר מה שיש לך בטבע, רק שצריך לקבוע עיתים להתבונן בגדולת השם. כי אם אדם יגיד, טוב, יש לי בטבע, אז מה אני צריך ללמוד תניא, להתבונן בדברים, ולנסות לעבוד על עצמי, זה קיים בטבע, בוא אני עורר את זה מהטבע, וזהו. לא, אדם צריך לקבוע עיתים, להתבונן בגדולת השם, ללמוד את הדברים שמביאים לו הרחבה בקרה האלוקית, וככל שהוא לומד את זה יותר, הוא יפנים את זה יותר. להציג דחילו ורחימו שכליים, שהרגע שלך יהיה עם הבנה, ואם אתה תלמד עוד ועוד זה יחדור אצלך, זה יפעל את פעולתו. גם אם בשעת הניסיון, יכול להיות שהוא לא עמד בניסיון, באותו רגע נגיד, הוא למד 41 פרקים ואחר כך הגיע לניסיון והוא נכשל חס ושלום, אבל אחרי זה העניין יציק לו והוא יחליט עוד הפעם הוא לא, ולמה זה יציק לו אחר כך? כי 41 פרקים פועלים עליו. זאת אומרת, גם אם הוא נפל זה לא הולך לאיבוד, זה יציק לו וזה יפעל עליו, ואז בפעם הבאה יהיה לו יותר כוח להתגבר על העניין. אז יש חשיבות גדולה שאדם יקבע איתים כדי ללמוד את זה, כדי שהדברים יהיו באופן של תחילו ורחים ושכלים, שהשכל שלו יבין ויפנים, ולא לסמוך רק על הטבע היהודי הקיים בו. וכולי ואולי כולי כנל, זאת אומרת אחרי כל המאמץ, אחרי כל העבודה, אז אולי ואולי משהו יתעורר, משהו ידקדק, משהו יפעל. אז בוודאי שזה לא ב, כמו שאומרים, בלחיצה על כפתור וזה נהיה, זה צריך. וכל אחד לפי האופן שלו ולפי האריכות שלו יגיע לנקודה.